בשעה טובה ומוצלחת נתחיל ללמוד על ההשתלשלות התורה שבעל פה. טוב, אני רוצה קצת להסביר על השיעור הזה ואחר כך קצת להתקדם, למרות שנראה לי שזה השיעור היחיד בזמן הזה נבר, שבוע הבא זה כבר ראש שנה ואחר כך מה יש? אולי יהיה, אולי בעזרת השם יהיה בריאים. טוב, אז אני רוצה להסביר קצת מה מטרת השיעור, וקודם כל קצת לתת איזו הקדמה, מטרת הדבר, ותראו, אני התעוררתי לדבר הזה לפני שנים, כבר שנים אני נותן את השיעור הזה, אני לא קורא לזה שיעור גם דרך אגב, זה לא שיעור, זה שיחה, שיחה כזאת, על מה מדובר. בסופו של דבר, אנחנו לומדים תורה. אז אנחנו לומדים תורה, כל אחד לומד איזה סוגיה, לא משנה איזה סוגיה הוא לומד, אבל יש פה דבר שהוא לא הגיוני, שאנחנו בעצם לומדים תורה, כל היום לומדים פה תורה, אבל אנחנו לא יודעים, ברובם אני אומר, מי שיודע, אז הוא לא חייב לבוא לדבר הזה, אבל ברובם אנשים לא מכירים את ההיסטוריה של התורה. מי מעביר למי, איך זה יכול להיות, איך זה קרה, איך אני נוקח התורה הזאת, איך התקדמה, איך השתלשלה. כל הדבר הזה הוא מאוד 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 חשוב. ואז אתה לומד ראש, אתה בכלל לא יודע מתי הוא חי, ומה היו ההשפעות שלו על החיים. אתה לא יודע מה הוא כתב. אתה כלום אתה לא יודע. בסוף זה סלט אחד גדול. אז אתה לומד תוספות, אתה לא יודע בכלל מי היו, ומתי הם היו, ומה הם כתבו, ומה יותר עקרוני, ומה זה ראשונים, ומה זה אחרונים, ומה זה גאונים, ולמה פתאום תקופה כזאת, ואיך בכלל התורה שבעל פה נמסרה, הרי בסופו של דבר אסור לכתוב תורה שבעל פה. אז יש פה המון המון נושאים שאני חושב שאדם שלומד תורה הוא חייב לדעת אותם, חייב, זה חובה. ואם אדם לא מכיר את זה, אז בעצם יש לו חור בהשכלה. מה החור בהשכלה? יש לו חור, יש לו, הוא רק לומד את הטקסט, אבל איך בכלל הגמרא נוסדה ומה הם רצו להשיג בגמרא, אז הוא לא יודע. איך המשנה, למה קוראים למשנה מתניתין, נכון? כתוב את חיום מתניתין, נכון? מה זה מתניתין? מה זה?
משנתנו.
מי אמר משנתנו? משנתנו. מה זאת אומרת משנתנו? מה זה משנתנו? משנתנו ולא משנת הערבים? מה?
משנתנים.
מה? ממש לא. ממש לא. מה? משנתנו זה אומר, זה משנת רבי, אבל היו עוד דברים. כאילו לפעמים אתה אומר, וואלה, אדם לומד כבר 20 שנה משנה, הוא ראה את המילה הזאת, עם הפסיק הזה, אף אחד לא יודע בכלל מה זה. מילה בסוד. זה מעבירים דירה פה. טוב, אז כל הדברים האלה חייבים לדעת. מה רבי עשה פה? רבי עשה דבר טוב, למה הוא עשה? אסור לכתוב תורה שבעל פה, למה הוא כתב? כן, מה היה לפני כן? איך זה התגלגל? מה זה אנשי כנסת הגדולה? אף אחד לא יודע מתי הם חיו, מה הם עשו, מה זה הזוגות, למה היה צריך זוגות, מה? כל הדבר הזה, זה הטריד אותי מאוד. זה הטריד אותי שאנחנו מדברים כל הזמן, לומדים תורה, אבל אנחנו לא יודעים כלום על התורה. לא מספיק מבינים. ולכן חשבתי להעביר קצת שיחות, קצת דיבורים על ההיסטוריה של התורה. תורה שבעל פה. ואנחנו בעזרת השם נהיה בריאים, לפי הקצב הזה זה לא קורה יקרה, אבל אולי זה כן יקרה, אבל בעזרת השם המטרה שלי זה ממשה רבנו עד הרב עובדיה, זה הטווח. שזה די הרבה זמן יחסית, לסגור 3,000 שנה בשנה. אבל אפשרי, אפשרי. יש תקופות שנאריך בהם יותר, יש תקופות שנאריך בהם פחות. אנשים המרכזיים, אין מצב שאדם לא ידע מה הוא כתב, מה הוא עשה, מה היה הדחף שלו, מה הסברות שלו. כן, הרמב״ם, הרמב״ן, רש"י. זה לא יכול להיות, זה אנשים שכל היום אנחנו מדברים עליהם. כל היום אתה מזכיר רש"י, כל היום אתה אומר רמב״ם, כל היום אתה לומד דברים של תוספות, ואתה בכלל לא יודע מה הייתה מטרתם. מה היה המטרה בזה, ומה זה קידם. ואיך הבהירו את הלפיד, מפה לשם, משם לפה. טוב, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה קצת להבין בגיאוגרפיה. דיברנו בהתחלה היסטוריה, עכשיו גיאוגרפיה. כי אנשים, אני אביא אולי, יש מישהו גלובוס בבית? שהוא כבר לא משתמש? גלובוס, אתם יודעים על זה? עגול כזה? מה? יש לך כדור כזה? יש בלון כזה, מה? אולי אני אקנה, אם יש לך ואתה לא משתמש בו, אז זה חשוב להבין איפה עם ישראל עבר, איפה הם היו בהתחלה, איפה הם הלכו, אחר כך הם הלכו לפה, אחר כך הגלויות, איך נוצרה בכלל הגלות, ואיפה הם הלכו, מגירוש ספרד, איפה הם הלכו? היה גירוש בספרד, לא רוצה לשאול אותם בזה שנה, זה כי אתם לא יודעים, אבל איפה הם הלכו? ומה היה שם? ואיפה זה התפזר? איך זה התחיל בכלל? איך זה התחיל להתפזר? הרי בהתחלה היו בארץ ישראל, אחר כך עברו לגלות כגוש. אז איך זה התקדם? איך זה התפתח? כל הדברים האלה זה דברים מאוד מאוד חשובים. כשלומדים את ההיסטוריה של עם ישראל, דרך הלימוד, הכל זה דרך הדברים שכתובים בספרים, כן, הכל זה עבודת נמלים של הרבה הרבה היסטוריה, הרבה, לא קורא לזה גיאוגרפיה, אבל לדעת איפה עם ישראל עבר. כן, אתה בא ממרוקו, בא, מאיפה הגיעו למרוקו בכלל? כן, הוא בא משם, הוא בא משם, מה היה שם? איפה הגלויות התערבבו? איך חזרו? איך הלכו? כל הדברים האלה, בעזרת השם, זה אחד המטרות המרכזיות של הפגישה הזאת, של המפגש הזה. אני חושב שבסוף, כשמקבלים תמונה שהיא נותנת הרבה הבנה, וכשאתה לומד ראש ואתה יודע מי זה היה הראש, מי היו רבותיו ומה הייתה מגמת חייו שלו, אני חושב שזה אחרת לגמרי. כי ככה הרב אומר לך, הרם אומר לך, תעיין בראש, אתה פותע ראש, אתה לא יודע לך מי זה ומה היה איתו ומה קרה. הראש זה חיבור עצמאי, דרך אגב זה חיבור עצמאי. איפה הראש פה? פה ראש? לא, בסוף, מיד אחרי הגמרא, נכון? זה חיבור עצמאי?
לא.
מה לא? למה לא? מה?
על הגמרא.
על הגמרא אין ראש.
לא, זה לא כתב ספר מעצמו.
לא, מה זה מעצמו? לא הבנתי, הוא כתב ספר מעצמו. לא הבנתי את התשובה. הראש כתב ספר. בסדר? הוא כתב פירוש, נכון? מה הראש כתב? פירוש על הגמרא, זה מה שאתה התכוונת, נכון? זה מה שהתכוונת, זה בכלל לא נכון. הראש כתב פירוש על הריף. רק הוא הודפס בצורה לא נכונה בגמרות. כאילו, יש פה המון המון דברים שצריכים להבין אותם, והרבה פעמים לא שמים לב, כשאתה קורא ריף, אתה קורא ראש, אתה אומר, זה אותו דבר, אומר אותו דבר. זה לא שאומר אותו דבר, פשוט הראש כתב... קיצור, זה היה פרט. כל הדברים האלה זה דברים מאוד מאוד חשובים. לא ייתכן שבן אדם לא ידע על מה הוא מדבר. זה לא ייתכן. כן.
למה לא מתחילים בשיעור א'?
למה לא עושים את זה בשיעור א'?
לא
יודע אם יש סיבה. בסדר, אני מסדר את הלוז פה. זה לא הכל... אתה צודק, יכול להיות שזה בשיעור א'. כל שנה שואלים אותי את אותה שאלה. הבעיה היא ש... אם הייתי צריך לשנות את זה עכשיו, הייתי צריך לתת שני שיעורים. אתה מבין? זה הסיבה האמיתית. כי כדי לשנות צריך... או שאתם מוותרים.
שותף.
מה?
שותף.
שותף, זה כבר יותר מדי אנשים. אני גם חושב ששיעור א', נראה לי, אני לא יודע, תגידו אתם, אני כבר מזמן לא הייתי שיעור א', אבל אני מרגיש ש... צריך קצת להתבשל עם דברים. כאילו, אני לא יודע... למה שמונה פרקים למדים בשיעור ב'? הרי זה הרב ציודה אמר שיעור א' לימון, שמונה פרקים. אז זה לא בסדר. כי אני מרגיש שזה לא, עדיין לא מספיק. צריך... שיעור א' זה... לא יודע, זה המשך שביעית שמינית כזה. במידת מה. טוב, לא יודע. אתה שואל טוב. אין לי תשובה. התשובה הפשוטה זה שאני לא רוצה לתת שני שיעורים, זה נראה לי התשובה האמיתית. אני יכול לספר עכשיו פה באידיאולוגיה למה דווקא שיעור ב... אבל אסור לשקר בפני ראש השנה. טוב, הלאה. עוד משהו? רק להקדמה הזאת, מי שרוצה להגיד משהו, לשאול משהו. למה אני אומר ממשה רבינו עד הרב עובדיה? כי זה הטווח שלנו. מי מעביר את ההלכה בעם ישראל? מי מעביר? ואיך העבירו? ומה הייתה השיטה של העברת הדברים? זה בעצם מה שאני רוצה לעסוק בעזרת השם יתברך מהיום עד סוף שנת הלימודים. יפה, קדימה. שאנחנו מתחילים. אני, בשיעור הראשון, אני רוצה להסביר מה זה תורה שבכתב. כי לפני שאנחנו מדבר על תורה שבעל פה כל השנה, והשתלשלות התורה שבעל פה, הרי זה נושא השיעור. השתלשלות קוראים לזה. זה משתלשל, כמו שרשרת, שהן חוליות חוליות. אתה יכול להביא מים? אתה כואב? תודה. סליחה. אז אני רוצה טיפה לדבר על תורה שבכתב. אני יכול לדבר על תורה שבכתב חצי שנה, אבל אני רוצה לתת רק שיעור אחד או חצי שיעור על תורה שבכתב, כדי שנדע מה המקור. אחרי שנדע מה המקור, נתחיל בהשתלשלות של התורה שבעל פה. אתם מבינים גם שצריך להבין למה יש גם תורה שבכתב ותורה שבעל פה. נכון? אבל טוב, שנייה עוד שנחכה לו, כי זה לא יפה ששלחנו אותו ולא נחכה. מישהו רוצה להגיד משהו? איזה שיר, משהו, פיקסלר? איזה פיוט של סליחות, משהו, מה? עכשיו סוף סוף אשכנזים קצת התחילו להצטרף. הוא לא מביא איתם את המים, מה קורה? מה? טוב, נתחיל בכל לא נעים. שקט שיפנה שיער. טוב, אז ככה. תורה שבכתב. משה רבינו קיבל תורה. זה, אני מקווה שאתם יודעים. זה היה בהר סיני, דרך אגב. באיזה שנה? זה היה ב... יפה. מה זה? בערך. בערך. התשובה היא 2448. זה כדאי בכל אופן לדעת את התאריך. זה גם היה בוו סיוון 2448. תודה רבה. חזק וברוך. אז מה אמרנו פה בינתיים? רק דבר אחד אמרנו בו. התורה ניתנה ב-2448. אנחנו חלק נעבוד בתאריכים עבריים בכללי, כשנעבור את האפס, תרתי משמע, אנחנו נעבור לתאריכים לועזיים. למה תאריכים לועזיים? כי אני מעדיף תאריכים לועזיים, כי זה יותר פשוט. לתרגם את הדברים לתאריכים עבריים זה אפשרי, זה מאוד מורכב. אז אנחנו עד האפס נדבר על תאריכים עבריים, כי לא היה לועזיים, ואחר כך נדבר על התאריך הלועזי. בסדר, טוב. עכשיו, ב-2448 משה רבנו עלה למרום וקיבל תורה. ככה כתוב, תורה, משה קיבל תורה מסיני. זה לא המצאה שלי. השאלה, מה הוא קיבל? זו הייתה שאלה. עשרת הדיברות הוא קיבל. זהו. כל התורה. כל התורה זה ודאי לא נכון. ודאי לא נכון. למה? כי הרי כתוב שם פרשת המרגלים. אז איך זה כתוב? מחלוקת זה הכל מחלוקת. כל החיים שלנו זה מחלוקת. מה? לא, אין מחלוקת כזאת. אני לא מכיר מחלוקת כזאת. יש מחלוקת אחרת. יש מחלוקת האם הוא קיבל עשרת... זה מעניין. אף אחד לא יודע מה הוא קיבל בהר סיני. למדתם את זה בגן שהוא קיבל תורה. אבל מה הוא קיבל? יש מי שסובר שהוא קיבל רק עשרת הדיברות. יש מי שסובר שהוא קיבל עד פרשת יתרו. מה הקשר? מה הקשר? כן, כן. אני הבנתי. אבל מה זה קשור? משה למד את כל התורה כולה בהר סיני. כי משה רבנו גם קיבל תורה שבעל פה בהר סיני. אני שאלת, מה? לא, לא, לא. אני מדבר על תורה שבכתב עכשיו. על זה אני מדבר. מה? כתוב, כתוב. על זה דיברתי. ברור שהוא קיבל 40 יום ו-40 לילה. הוא למד את כל התורה כולה. והוא למד את כל התורה כולה בפרטי פרטים, גם הפרטים של תורה שבעל פה. זה בלתי ניתן להבין, 40 יום ו-40 לילה. הוא גם לא אכל, הוא גם לא ישן. טוב, זה משהו מיוחד, משה רבנו. אבל רגע, אז האם הוא קיבל? מה הוא קיבל? אז יש דעה שהוא קיבל עד יתרו, שזה הגיוני. הוא אמר לו, תכתוב, בראשית, ברא, זה הגיוני. למה עד יתרו? כי זה איפה שאנחנו נמצאים.
אז למה אתה עכשיו תורה שנכתב גם?
רגע. אני מתנצל שאני אומר דברים כל כך פשוטים, כן? אבל נראה לי שצריך להגיד אותם. אז שאלות טובות, כאילו, שאלות פשוטות. אז עכשיו יוצא ככה, שמשה רבנו יורד מהר סיני, או עם עשרת הדיברות, או עם ספרון כזה, אני יודע מה, זה, לא יודע, זה היה לבנים, אני לא יודע איך הוא כתב את זה, או על קלף, לא חשוב. טוב, על מה עם השאר? מה עם השאר? השאר זה מחלוקת. בראשונים יש מחלוקת. האם הוא כתב את כל התורה בסוף ה-40 שנה, לפני מיטתו, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תרשום, זה תורה שבכתב. או שהוא כתב מגילות מגילות. זה מחלוקת. הרמב״ם מביא שתי דעות, בגמרא בעירובין יש שתי דעות, הרמב״ם מביא, זה ארוך, צריך להסביר את הכל. אני אומר פה בפשטות, מה זה מגילות מגילות? היה פרשת המרגלים, בסוף פרשת המרגלים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו כותבים, תכתוב, וידבר השם, שלח לך, ככה היה. ובסוף ה-40 היה תורה שלמה. זאת אומרת, זה מחלוקת, האם כל התורה כולה נכתבה בסוף, או לאט לאט, במשך 40 שנה, נכתבה תורה שבכתב. טוב, שנייה. עכשיו, זה לא משנה עכשיו כל כך, אם זה כך או כך, בסופו של דבר, יש לנו תורה שניתנה בהר סיני. אבל התורה הזאת היא לא תורה מובנת, בשום קנה מידה. כי יש דברים שכדי להבין את התורה, אני צריך הסבר. ואת ההסבר הזה, הקדוש ברוך הוא בחר לתת אותו בעל פה. למה הוא לא כתב? סימן שאלה. סימן שאלה שכל הראשונים מתעסקים בה. אבל שנייה אחת. למשל, ניתן דוגמה פשוטה. כתוב בתורה, בסוכות תשבו שבעת ימים. אבל מה זה סוכה? לא יודעים. זה לא כתוב בתורה. בתורה כתוב משפט, בסוכות תשבו שבעת ימים, מצווה. כתוב לשבת בסוכה, אבל מה זה סוכה? סוכה זה, לא יודע. אז בא השם, אמר למשה רבינו, אני אסביר לך מה זה סוכה. סוכה זה כך וכך דפנות, זה פחות מ-20 אמה, זה 7x7, זה ככה, ככה, זה מה שהיה. זאת אומרת, אין שום היגיון לתורה שבכתב, לדעות תורה שבעל פה. כי הרי אי אפשר להבין את התורה שבכתב בתורה שבעל פה. אני יכול לתת לכם עשרות דוגמאות. וכתב לה ספר קריטות. איך קוראים לזה? גט. גט. המילה גט לא מופיעה בתורה. כתוב ספר קריטות. למה חז"ל קוראים לזה גט? כי זו המילה היחידה בעולם שהאות ג' וט' צרופות. בסדר? אין מילה אחרת בעברית שג' וט' ביחד. אז זה מבטא את הפירוד. זו המילה היחידה ששתי אותיות האלה תמיד נפרדות, ועכשיו קוראים לזה גט. לא ידעתם את זה? נו, אתם חושבים כבר על מילה ג' וט'? לא, למשל לגיטימציה, אבל בסדר, אבל זה לא בעברית. סטיגמה, בסדר, לא משנה. יש הרבה מילים בלועזית. עוד מישהו מצא? מה? גט? גטו זה ודאי לא בעברית. בסדר, הלאה. טוב, אז הרווחנו עוד משהו בדרך. אבל כתוב וכתב לה ספר קריטות. איך הוא כותב? לא כתוב. מה הוא כותב בגט? לא כתוב. יש דברים עוד יותר מסובכים. כתוב, והיו לתוטפות בין עיניך. זה לא מובן. זה שמלתוטפות הגעת לשתי קוביות שחורות, שזה לא כתוב בתורה. זה לא כתוב. כתוב, ואיפה שמים אותה? והיו בין עיניכם. זה הלכה על משה מסיני, מה שכבודו אמר. בין עיניכם זה כאן. נכון? והיו לתותפות בין עיניכם, פה. הלכה למשה מסיני, פה. לא, יכול להיות פה, יכול להיות פה. אצל הקראים, הלכתי פעם לראות, הקראים הרי הם לא מניחים תפילין, כי לא כתוב להניח תפילין בתורה. כתוב שיהיו בין עיניכם ועל ידך. אז מה הם עושים? הם שמים פרשייה פתוחה של השמה על קיר. והם שמים את הראש על הפרשייה, פה. מי שצוחק, זה לא מצחיק פחות או יותר ממה שאנחנו עושים. זה אני יכול להגיד לכם מניסיון. אם אתם הולכים לכותל ביום שני וחמישי, באים כל היפנים והטיואנים והזה, ורואים בן אדם עם תפילין, לוקחים מצלמה בפלאפון המשוכלל, ב-360 מעלות. כאילו זה דבר, בסדר, אנחנו התרגלנו כבר. אבל זה לא פחות משוגע. לא פחות, לא משוגע, זה לא רוצה. זה מוקלט, לא פחות תמוע. בסדר? טוב, והיו לתותפות בין עיניך. מה זה בין עיניך? מה זה לתותפות? מה זה תותפות? מה רש"י אומר שם? טוב, תסתכלו ברש"י. לא משנה, בכל אופן, יש פה הרבה חורים, אני רואה. אבל בכל אופן, אנחנו לא יכולים להבין את התורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. זה חד וחלט. אין פסוק בתורה שמבקש מאיתנו דברים, כן, איך קוראים להתרוג בתורה? פרי עץ הדר, מה זה פרי עץ הדר? הדר באילנו משנה לשנה. הגמרא עושה חישובים שלמים כדי להגיע לאתרוג. זה תורה שבעל פה. יכולתי להגיע גם למשהו אחר. התורה קובעת שזה לא ברור. והשם אמר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אני נותן לך את התורה שבכתב, ואני אסביר לך את הדברים בעל פה. עד כאן מובן? זאת אומרת, שמשה רבנו קיבל שתי תורות. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. עוד לא עניתי על השאלה, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת תורה שבעל פה? אז חבל, תיתן כבר כל הכרכים מוכנים. עוד מעט אנחנו נתייחס לזה.
איפה קיבל שתי תורות?
על הר סיני. אתה צודק, שאלה טובה מאוד. את המצוות הוא קיבל הכל בהר סיני. בסדר? אבל את המרגלים הוא לא קיבל בהר סיני, כי לא היה. בסדר? את הבעל פה הוא קיבל כל המצוות בהר סיני.
כל השאר
בעל פה? קיבל בעל פה. למשל, כשבנות צלופחד באו, בסדר? זה לא היה בהר סיני. הם באו אחרי הרבה זמן. אמרו, יש לנו בעיה, אנחנו רק בנות. מה עם הנחלה שלנו? אז הקדוש ברוך הוא, משה רבנו חשב, אמר, את האמת? לא שאלתי את הבוס, לא יודע. אז הוא התקשר, אמר, מה עושים? אמר, בנות צלופחד צודקות. זה כתוב בתורה? זה כתוב בתורה. זאת אומרת, יש חלק מהתורה שבא משיחה של הקדוש ברוך הוא עם משה רבנו אחרי הר סיני. אתה שומע? יש דברים שנכתבו, ויש דברים שלא.
וגם כל הילדים שנגיד יש מהפרשה
של המשכן חלות. רגע, לימודים זה עוד שנייה, בסדר? אנחנו מתחילים מהיסוד, נראה לי שזה לא מיותר. אז אנחנו ככה, יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, אני נותן לך תורה שבכתב, ואני מביא לך הסבר, הסבר של התורה, תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה הסבר של תורה שבכתב. בלי תורה שבעל פה, שימו על זה קו, בלי תורה שבעל פה אי אפשר להבין תורה שבכתב, בשום אופן. כן? אין. יש אפילו את המילים אתה לא מבין. תותפות לא מבינים. גם סוכה זה לא מובן. סוכה אולי זה מלשון לסכך, אבל אין שום הבנה בין זה לבין מה שאנחנו סוכן הנצח של נחלים. זה כאילו צריך את הפרטים. צריך המון המון פרטים. יש המון פרטים. אנחנו לא יודעים את הפרטים. כן? אני לא מדבר על העין תחת עין. שזה פרט שבתורה שבעל פה היא כביכול שונה מהתורה שבכתב. בקיצור, אתה חייב תורה שבעל פה. טוב. וככה היה בהר סיני, משה רבנו ירד, והוא התחיל ללמד תורה. משה רבנו לימד תורה את עם ישראל. ברמב״ם זה מופיע בהקדמה למשנה, תקראו שם, זה חשוב, ההקדמות האלה הן חשובות. בהתחלה הוא לימד את יהושע, את אהרון, אחר כך את הבנים, אחר כך את הזקנים, אחר כך את כל העם, וככה זה נוצר. כשהייתה שאלה בתורה, ב-40 שנה שמשה רבנו היה חי, היו שואלים את הרב של השכונה, אם הוא ידע, ידע, לא ידע, היו הולכים, היו שואלים את הזקנים.
כל השרים, לא?
כן, בסוף, כשאף אחד לא ידע, היו הולכים למשה רבנו. משה רבנו ידע. היו מקרים שמשה רבנו לא ידע. בתורה מופיעים שניים. פסח שני ובנות צלופן. ואז משה רבנו אמר, אמת, זה אני לא יודע. ואז שאל את הקדוש ברוך הוא, והוא אמר לו, כך הדין. זאת אומרת, שב-40 שנה שמשה רבנו חי, אין השתלשלות של התורה שבעל פה. זה לא השתלשלות. פשוט משה רבנו הוא מלמד את עם ישראל את התורה. וכל שאלה שהייתה מבררים במקור. אתם איתי חברים? כשמשה רבנו נפטר, ביום שהוא נפטר, תקראו פרק א' ביהושע, משה רבנו נפטר, בא העם ואמר, אתה תהיה במקומו, יהושע אומר, לא, זה נגמר. התקופה הזאת שאפשר לשאול את השם ולברר במקור נגמרה. ממות משה רבנו מתחילה השתלשלות. בן אדם החי על התורה, מחדש דברים, מסביר דברים, מבאר דברים, מעביר הלאה. לכן הביטוי הלכה למשה מסיני לא יכול להיות הלכה ליהושע מסיני, או הלכה לאהרון מסיני, או הלכה לרב קוק מסיני. זה לא יכול להיות. יש רק בן אדם אחד שקיבל מלמעלה למטה ומסר. משהו מסר, מסר. שנייה. משהו מסר, הוא מסר. כתוב שביום שמת משה רבנו נשתקחו 3,000 הלכות, באו ליהושע בן נון, אמרו לו, וואלה, תחזיר אותם ברוח הקודש. אמר, אין. באו עתניאל בן כנז, החזיר אותם בפלפולו. זאת אומרת, בסברה האנושית שלו, הוא התחיל להחזיר את הדברים לקדמותו, לא יהיה כמו שעצם משה רבנו. לא יהיה, בחיים. משה רבנו הוא אחד ויחיד. הוא היה יכול לברר את התורה במקור. גם הנביאים האחרים, שהם לא אנשים פשוטים בכלל, ישעיהו, יחזקאל, ירמיהו, אנשים גדולים עצומים, הם לא מגיעים לשם. הם לא מגיעים לבירורים הלכתיים, אף פעם. ונביא שמחדש בתורה חייב מיטה לפי הרמב״ם. כי הוא לא יכול לחדש בהלכה. הוא לא יכול לחשוב על זה בלילה. אבל אצל משה רבנו זה לא ככה. אצל משה רבנו הוא שואל את המקור. הוא מברר את הדין. הוא יושב עם הקדוש ברוך הוא כביכול, כי מדבר איש אל רעהו, זה משהו שלא היה לו אח ורע וגם לא יהיה לו אח ורע. יפה. אז התקדמנו. ב-2448 משה רבנו עלה למרום, קיבל תורה, שנייה עוד אני מגיע אליך, מקבל תורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כמה הוא קיבל מהתורה שבכתב? דיברנו. תורה שבכתב אחר כך איך היא מתגלגלת בעולם, או שהוא כתב את זה בסוף ה-40, או שמגילות ניתנה, הכל בסדר. הכל על פי השם. מהבית של בראשית עד הלמד של לעיני כל ישראל. אין מילה אחת, עוד אחת, חצי עוד, שליש עוד, רבע עוד, שמינית, לא משנה, שלא נכתב על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אין דבר כזה. כל התורה הזאת היא בלוק אלוקי שנפל עלינו בהר סיני, בום על הראש. אי אפשר לשנות מילה, עוד חציות. זה לגמרי אלוקי. התורה שבעל פה היא לגמרי אנושית, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך. כן, מה רצית?
זה שאחרי משה יעברו לשיטה אחרת,
כאילו, אני שואל,
למה
בתקופת משה, אם אני
לא
יודע שרוצים מהתורה,
אז למה
בתקופת משה
היה צריך את
הלימוד
מהמקור? למה
לא
היה אפשר להגיע
לדברים פלפולים? טוב, זו שאלה מעניינת. אני לא יודע, אני לא רוצה כל כך להיכנס לזה. אני לא רוצה כל כך להיכנס לזה, בגלל שזה מאוד מורכב. אני לא יודע מה הייתה כוונת המשורר, אתה מבין? הקדוש ברוך הוא פה, הוא נותן תורה. התורה הזאת, הוא רוצה שאנחנו נקדם אותה. אבל יש גבול. משה רבנו זה היסוד. היסוד הזה, משה רבנו הוא נביא שמדבר עם הקדוש ברוך הוא, פה אל פה דבר בו, אז היה יכול לברר את הדברים בלי להסתכל עליהם בתורה. אתה מבין? יכול להיות שגם משה רבנו חידש דברים והוא שאל את הקדוש ברוך הוא, והוא אמר לו שזה בסדר. בזמננו, כשתמיד חכם מחדש משהו, הוא לא יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא אם זה בסדר או לא, הוא לא יקבל תשובה. הלאה, אני מתקדם, כן. יפה, עכשיו אני מדבר על זה. יפה. טוב, התורה שבכתב, אמרנו, אין מצב שהיא תשתנה. זה אחד היסודות ברמב״ם, והיא כולה אלוקית. עכשיו, התורה הזאת התגלגלה, ואנשים כותבים את התורה. בסופו של דבר, נספר את זה כחצי בדיחה כזה, אפשר לספר את זה כמשהו אחר. כשהתימנים הגיעו לארץ, אם כבר שאלת, כשהתימנים הגיעו לארץ, בהתחלה, מתי הם עלו לארץ? ב-82. 1882, אתה תימני, אתה צריך לדעת את זה. ב-49 זה מרבד הקסמים, אבל עלה בתמר זה בתרמ"ב. תרמ"ב זה 1882. הגיעו התימנים, פה היישוב הקטן שהיה פה היה בלחץ אטום. למה הם היו בלחץ אטום מהתימנים? קודם כל כי הם תימנים, לא קשור. הם היו בלחץ בגלל שתי סיבות. הם פחדו, פחד מוות, ובאמת ככה, מה הם יביאו איתם? טוב, הגיעו לארץ, אמרו להם שלום, שלום, מי אתם? אנחנו יהודים מתימן, יפה. אז אמרו להם, מה הבאתם? הבאנו רק דבר אחד, הבאנו ספרים. למה הביאו ספרים? כי לא היה להם כלום. חוץ מזה, הם היו עניים מאוד מאוד גדולים, התימנים. אז הם הגיעו עם ספרים, כי זה מה שהם ידעו. הגיעו עם המפתח שלהם, עם הפאות שלהם, ועם הספרים, ועם נשים. אמרו להם, מי זאת? זאת אשתי, וזאת אשתי, וזאת אשתי. אמרו, מה? מה עם חרם של רבנו גרשום? מי זה רבנו גרשום? באמת לא קיבלו את החרם של רבנו גרשום? טוב, סיפור מההפטרה, המדינה הייתה צריכה לחוקק אחרי, ב-52, המדינה חקקה חוק של איסור ביגמיה, אסור להתחתן עם שתי נשים, אבל התימנים שהגיעו עם שתי נשים, עד שיגמר, אמרו שזה בסדר, כאילו, אתה לא משנה. גמר. אבל זה לא מה שמטריד אותי. אני מטריד אותי הספרים. באותו לילה שהתימנים הגיעו, לקחו ספרי תורה של תימנים ובדקו. כי פחדו שאנשים שהם היו רחוקים מכל סיביליזציה, כי התימנים היו תימנים שהיו חיים בג'ונגלים שם, בחבן, החבנים, הם מאוד מאוד מרוחקים. וגם לא היה קשר בין התימנים לספרדים. ספרדים אשכנזים תמיד היה קשר. אבל הם לא ידעו. פתאום באו עם ספרי תורה. לך תדע, במקום כתוב תרצח, כתוב לא תרצח. או לא תרצח, כתוב תרצח. זה לא נעים. זה לא פשוט. לכן בדקו את ספרי תורה. דרך אגב, שאלו אותם שלוש שאלות. אבל נדבר על שתי שאלות הראשונות. אמרו, מה כתוב בספר תורה? ואז בדקו את כל הספרים. בדקו את הספרים, את הגרסאות. והיה לחץ אדיר שלך תדע, אולי זה תורה אחרת. אם זה היה תורה אחרת, מה היינו עושים? שאלה הזאת הם שאלו אותם, עוד מעט אני אסביר מה הייתה התוצאה. שאלה שנייה, מה שאלו אותם? שאלו אותם איזה יום היום. וזה נס הכי גדול שהיה, שהתימנים אמרו, היום שגם האשכנזים וגם הספרדים חושבים שזה היום. אתם מבינים, היום היה יום שני, כ' ג' אלול. אם הם היו אומרים היום כ' ד' אלול, הרי זה הכל חישובים של ירח שלפני 1800 שנה, שזה מישהו עזה ואמר, זה הכללים. הגיעו התימנים, אמרו להם, איזה יום היום? אמרו כ' ג' אלול. אמרו, וואלה, נס. אתם יודעים, בתורה, בכלל ביהדות, אין דבר אחד שאין בו מחלוקת. אם תחפשו, לא תמצאו. חוץ מדבר אחד, כולם סוברים שהיום היה כ' ג' אלול. כל היהודים, אני מתכוון. זה נס. כי אם הם היו אומרים שכ' ד' אלול, היינו עושים יום כיפור בדילי כזה. ואתם מבינים? זה נס. טוב, בדקו את הספרי תורה, אני חוזר לספרי תורה. אני רואה שזה לא מרגש אותם, אבל זה מרגש מאוד. שזה אותו יום. זה נס עצום. זה נס, פשוט נס. בדקו את הספרי תורה, ומה היה? מצאו הבדל אחד. בין הספרדים לאשכנזים, יש גם הבדל אחד. זה עצוב מאוד, אבל אם אצל התימנים זה עוד יותר עצוב. כי אצל התימנים יש עוד אחת מיותרת, או נוספת, לא מיותרת, נוספת. כתוב בפרק ת' בראשית, ויהי יהיה מנוח אצלנו, אצלם כתוב ויהיו. יש ו'. איך השתרבבה האבב הזאת? לא יודעים. וההבדל השני זה פצוע דקה. האם כותבים פצוע דקה עם א' או עם ה'? אתם איתי חבר? זה ההבדל היחיד שיש. יכול להיות שאנחנו טועים. דרך אגב, התימנים הם הכי מוסמכים לומר שהמסורת שלהם היא נכונה. בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, בגלל שהם היו רחוקים מסיביליזציה. ודבר שני, ההשפעות הזרות שהתימנים חוו, הם מאוד מאוד מינורים ביחס להשפעות של האשכנזים בכלל, וגם אצל הספרדים. אז יכול להיות. אתם יודעים למה יעשה, רב שלמה זמן היה אומר, שמי שקורא בספר תימני זכור, הוא יצא. זאת אומרת שהמסורת היותר נכונה היא מסורת תימנית. גם זה יותר הגיוני, כאילו. כתוב, בפרשת שמה כתוב, המעריך בדלת. צריך להעריך בדלת. איך אתה יכול להעריך בדלת? אם הדלת הוא כמו שלנו, אז אומרים, השם אחד, אתה נכנע, כאילו, אבל אין. אתה לא יכול להעריך בדלת. אתה יכול לעשות כאילו אתה מעריך בדלת, אבל אי אפשר. זה הלכה משהו, זה הלכה בשולחן ערוך, זה גמרא מפורשת. אבל התימנים קוראים זה, איך אומרים? נו, אז ברור, אתה יכול לזמזם עד סוף הזה. כמה שיש לך רוח בריאות, אוויר בריאות, כאילו. טוב, המון דברים, כן, התימנים, האתרוגים שלהם, הם יותר מורזקים, כאילו לא מורכבים, מהתימנים שאנחנו קונים ב-100 שקל אתרוג, שרק כתוב בקופצה שהוא פרש תרומות ומעשרות ואין איסור טבל, אבל לא בטוח שזה אתרוג. רק כתוב שזה בחזקת לא מורכב. התימנים זה ברור שיש להם מסורת הרבה יותר טובה. טוב, הגענו לאתרוגים, לא רציתי להגיד אתרוגים. בכל אופן יש שני הבדלים. זה קשה מאוד וזה עצוב מאוד, ברוך השם שזה לא שינה את המשמעות, אבל זה מה שיש. זה ספר שהתגלגל בכל הגלויות, אצל כל האנשים, ויש שני הבדלים. ב-500 שנה המצאה לדפוס, בגרמניה הוציאו ספר על תולדות הדפוס. למה ב-500 שנה אחרי? כי רצו להוציא ספר תולדות הדפוס. ובהקדמה היה כתוב שבספר הזה, למלות 500 שנה להמצאת הדפוס, דרך אגב, הדפוס הומצא ב-1475 בנירנברג בגרמניה, גם זה חשוב לדעת, 1475, ב-1975 יצא ספר, 500 שנה לדפוס. וכתבו בהקדמה שבדפוס הזה, אחרי שהעולם מתקדם, אין טעות אחת בספר הזה. ככה הגרמנים אמרו. עכשיו, מה קרה, למה יעשה הסיפור? הסיפור הוא כזה, שמי שהדפיס את הספר, הוא ביקש שיהיה לו קצת פרסומת, אז הוא ביקש רשות שהוא יוזכר, אמרו לו, לא, אין פרסומות. אז מה הוא עשה? על הדף הראשון, לפני שהם ראו את הזה, על הדף הראשון בצד ימין, הוא כתב, זכות גדולה נפלה בחלקי, שאחרי 500 שנה אני מדפיס את הספר הזה, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת להגיע לספר שהוא ללא טעות בכלל, אחרי שהוא עבר כל כך, כל כך הרבה ידיים, זה מבחינת חצי נס כזה. אבל זה נכון שיש הבדל. אבל בסופו של דבר, אם אתה קורא פצוע דקה או פצוע דקה, עם ה' או עם א', או שאתה קורא ויהי ימי נוח או ויהי יהיו ימי נוח, ההבדלים הם לא משמעותיים. טוב, אבל זה התורה, זה מה ששאלת, אז עניתי. זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה בלוק כזה שהוא לא בר שינוי. אי אפשר לשנות אותו. אי אפשר לשנות אפילו חציות. זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן מפי הגבורה. אם זה נכון מה שאני אומר, למה הקדוש ברוך הוא לא נותן תורה שבעל פה? צריך להסביר את זה בעריכות. אבל אני אסביר שני הסברים. אי אפשר לתת תורה שבעל פה בכתב, קודם כל בגלל שתורה שבעל פה היא מגלה את סגולת ישראל. אני מסביר. הרי עם ישראל הוא עם כזה שהוא קשור לתורה, והוא אחראי לפתח את התורה. כי אם הקדוש ברוך הוא היה נותן תורה שבעל פה בכתב, ולנו היה אסור לעשות כל צד ושעל בדבר הזה, אז איך היינו מחדשים בתורה? אתם שומעים מה אני אומר? לא היה שום אפשרות לחדש. למה לא היה שום אפשרות לחדש? כי התורה שניתנה לפני 3,000 שנה, זה מה שהיה. אצל הקראים, זה בעיה, כי הקראים אומרים, אין תורה שבעל פה. אז הם נשארים עם מה שיש? הם נשארים עם מה שיש? אז, לא, אז המון דברים הם לא יודעים איך עושים. למה? כי העולם השתנה, היום יש חשמל. זה משה רבנו לא היה חשמל. היום יש מטוס, זה משה רבנו לא היה מטוס. מה עושים? לא עושים. אנחנו, התורה של משה רבנו, היא רלוונטית בכל דור ודור. איך היא יכולה להיות רלוונטית? כי התורה שבכתב היא נכתבה, זה היסודות. תורה שבעל פה היא מפתחת, היא מקדמת, לא רוצה להגיד מקדמת, זה לא נשמע טוב, תורה מקדמת, אבל לא משנה, היא... כן, הלכה, משון ללכת, ללכת, היא הולכת איתך. ולכן יש לנו תורה שהיא מותמת לעולם. ולמה שאנו חיים, זה ההסבר הכי פשוט. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, א', ואי אפשר להזיז כלום שם, אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר ככה. הוא אמר, אני אתן לך א', אתן לך כללים, עכשיו התורה שלך. התורה שלך, אתה לוקח את התורה, ומתאם, מתאים, מתרגם את התורה למציאות העכשווית. טוב, יש הרבה טעמים, אני רוצה לעצור כאן. יש הרבה טעמים, אני רוצה רק לסכם. אנחנו, מה שלמדנו היום, לא למדנו יותר מדי. אבל מה שעשינו זה קודם כל לדעת מה ניתן. דבר שני, אני אולי טיפ-טיפה אגע עוד קצת בתורה שבעל פה, ונתחיל. איך זה היה ממשה רבנו, ולהתחיל לראות את התקופות השונות, מה כל אחד הביא, מה כל אחד מסכם. יש לזה המון השלכות בהמון המון דברים, כמו שבעזרת השם נראה בהמשך. בסדר? יש מי שאלה? משהו? כן. לא יכול להיות, כי אדם לא היה מבין. אצל משה רבנו היה מדבר על החשמל, אז יכול להיות שהוא היה מבין, בגלל שהוא נביא על, אבל העם לא היה מבין, אז זה לא רלוונטי, אז היו מתחילים להסביר, אולי זה ככה, אולי זה ככה, אולי זה... אתה לא יכול לדבר על משהו שאתה לא מבין. לכן, כדי שהתורה היא תהיה מותמת לדור, הקדוש ברוך הוא כותב תורה שהיא הכללים. הכללים הם כתובים ולא השתנו, אבל מתוך הכללים האלה, אתה יכול לתרגם ולהתאים את התורה להמון המון מציאויות אחרות שקיימות בעולם, גם במאה ה-21.
אם יודעים שהתימנים היה יותר מדויק, גם אשכנזים והספרדים לא משנה?
כי זה מסורות. אנחנו לא יודעים מה באמת. זה מסורות. כל אחד, כי אנחנו לא עושים את התורה כי אנחנו בטוחים שאנחנו צודקים. יכול להיות שהתימנים צודקים, יכול להיות שהספרדים צודקים. יכול להיות שזה, לא יודעים, אנחנו לא יודעים. אנחנו עושים בגלל המסורת. אתה לא עושה בגלל שאתה יודע שהשולחן ערוך צודק, או הרמ"א צודק, או הרמב"ם צודק. אתה עושה, כי אבא שלך הוא קיבל מקהילה כזאת, ככה עושים. יותר מזה אי אפשר.
יש
פוסק שסכמה
שמי
שקורא
בספר יתמנים לא יצא?
לא, לא חושב. הפוך כן, הפוך כן. לכן בזכור משתדלים לקרוא בספר תורה שהוא שייך. טוב, להתראות חברים.